שלום וברכה, אנחנו ממשיכים, זהו, ככה אנחנו. אנחנו בספר בראשית. לפי זיכרוני, הגענו לפסוק א'. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז עמדנו על כך ש... תודה רבה. עמדנו על כך, זה שלי? עמדנו על כך שהפסוק לא בא לספר לנו סדר הזמנים, כפי שכותב רש"י, הוא בעצם בא רק להגיד לנו את המטרה, כלומר, הקורא של התורה איננו אמור פתאום לגלות שאלוהים ברא את העולם, אלא מה שהוא מגלה זה מדוע אלוהים ברא את העולם, והתשובה היא בראשית, בעבור ראשית. בעבור ראשית, אבל אז בעיה שזה דורש מאיתנו איזושהי פרשנות. הרי לא כתוב בתורה מהי אותה ראשית שבשבילה נברא העולם. אלא הכוונה, אז יש הרבה דרשות, יש שבעה פירושים שונים, מהי אותה הראשית שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שתיים המפורסמים בגלל רש"י, התורה וישראל. אבל אז זה יוצא בעיה, מי בשביל מי? האם התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה? ואנחנו בסופו של דבר בבראשית רבה נאמר כמסקנה מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר שנאמר בתורה דבר אל בני ישראל. כלומר המחשבה הראשונה הראשית היא הזהות האנושית ישראל, ועל מנת וכיוון שהיא מופיעה במציאות אז הקדוש ברוך הוא גם נותן לה תורה. אבל ישראל חשובים מהתורה, יש לזה הרבה השלכות. למשל, מה קורה במצב שבו צריך לבחור בין ישראל לתורה? בדרך כלל אנחנו רוצים את שניהם. רוצים גם את עם ישראל, גם את התורה. מה קורה כשצריך לבחור ביניהם? אז משה עמד בפני סיטואציה כזאת, כשיש לו תורה ביד, מה זה התורה באותו זמן? זה שני הלוחות. ויש ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, בשם מה שכתוב בלוחות, צריך לחסל את עם ישראל חלילה. משה מעדיף לשבור את הלוחות כדי לשמור על ישראל. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שפן הזה. אז אם כך, יש לנו קצת הבנה, עוד לא לגמרי ברור מה זה הראשית הזאת, אבל... אתם ודאי זוכרים שדיברנו על כך שיש הבדל בין פסוק א' לפסוק ב'. פסוק א' מדבר על עולם לכאורה מושלם, כלומר אם אלוהים הוא זה שבורא ואלוהים הוא השלמות המוחלטת, אז זה ברור שגם העולם שהוא בורא הוא מושלם. אבל מיד אחר כך אנחנו רואים עולם שהוא עשוי מתוהו ובוהו חושך על פני תהום. אם כן העולם לא מושלם. מה קרה באמצע? פשוט, היותר פשוט זה לומר ש העולם המושלם לא הצליח להתממש. כלומר, יש מה שנקרא משבר מטאפיזי ראשוני, מה שחכמי הקבלה מכנים בשם שבירת הכלים. זה מכאן ואילך מתחיל התיקון. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי. טוב, כל זה הקדמה, חזרתי על דברים שאמרנו בפעם שעברה. היום הייתי רוצה להתייחס למספר בעיות. למשל, המילה יהי, ויומר, אבל אני קורא כאן בפסוק ג', ויומר אלוהים יהי אור. מאיזה שורש זה בא המילה יהי? היו, נכון? ה, י, ה, שפירושו קיום. משהו שיש לו קיום. אז ויומר אלוהים יהי אור, משמע קיום. קיום לכמה זמן? לכאורה בלי הגבלה. יהי אור, תמיד יש אור. אור הוא דבר שמתקיים כל ימי העולם. תמיד יש אור. בואו נראה לרגע בפסוק ו', ויאמר אלוהים, יהי רקיע. אז לכמה זמן צריך הרקיע להתקיים? כל הזמן. אין גבול לקיום הרקיע. הרקיע מתקיים תמיד. בואו נראה ב... מה? אני לא יודע מה היה רקיע לפני כן, לא היה רקיע לפני כן. עכשיו, אם אני מסתכל בפסוק, בפסוק י' א', אני קורא עכשיו את פסוק י' א', ויאמר אלוהים, יהי דשא. לא כתוב. היה צריך להיות כתוב. לא כתוב יהי, תעזו תקשי הארץ. אז אם כן, מה שאני רושם לעצמי כאן, זה שהמילה יהי לא כתובה. כלומר, לגבי האור ולגבי הרקיע, מצאתי את המילה יהי, לגבי העשבים, לא כתוב יהי. ואכן, זאת המציאות, אנחנו לא רואים שום עשב שמתקיים לנצח. גם עצים, יש עצים בני אלפי שנים. אבל אין עצים בני אין סוף שנים, זה לא קיים. זאת אומרת שכאשר התורה רוצה לדבר על קיום נצרי, היא אומרת יהי, כשהיא לא רוצה לדבר על קיום נצרי, היא מדברת על קיום חולף, היא לא אומרת את המילה יהי. בואו נמשיך, אני קורא עכשיו בפסוק י' ויאמר אלוהים, יהי מאורות. אם כן, מאורות זה לעולם. בסדר, בואו נמשיך. פסוק כך. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ואוף יעופף על הארץ, על פני ריקי השמיים. אם כן, לא כתוב לגבי העופות והדגים, יהי. זאת אומרת שבעלי חיים, גם הם אינם נצחיים. טוב, בואו נתקדם. פסוק כף דלת. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחייתו. לא כתוב יהי. אין פרה נצחית. פרה אינה נצחית. פסוק כף זין. ויאמר אלוהים, נעשה אדם לצלמנו. לא כתוב יהי אדם. אם כך גם האדם הוא יצור שאיננו נצחי. אז אם ככה, אם אני מסכם עד עכשיו, יוצא ככה, שבנצח אני מוצא את האור, הרקיע, המאורות. מה לא נצחי? הצומח והחי והאדם. כן, אלה הם בני תמותה. מה שביולוגי בן תמותה, מה שאסטרופיזי נצחי. לא. לא כתוב יהי ערב. לא כתוב יהי ערב. כן, אז זה, לא על זה אני מדבר. אני מדבר אך ורק על המילה יהי, לא על המילה ויהי. המילה ויהי בשלב הזה לא מעניינת אותי. בסדר? אז אם כך, אנחנו רואים החלוקה מאוד ברורה שהתורה מספרת לנו, זה נצחי, זה לא נצחי. לא כתוב יהי ארץ.
לא כתוב בכלל.
לא כתוב בכלל, נכון, לא כתוב. אני מדבר על מה שכתוב. אני אדם מאוד צר אופקים, אני יודע רק מה שכתוב, אני יודע, מה שלא כתוב, אני לא יודע. בסדר?
נעזור לך להכין.
אתם תעזרו לי, זה יפה מאוד מצדכם, באמת, מזמן רב חיפשתי מי שירחיב לי את האופקים.
אתה כל כך רוצה,
נעזור. עכשיו, השאלה היא, למה התורה מספרת לנו את זה? כלומר, מה אכפת לנו? כלומר, אני גם לא צריך את התורה כדי לדעת את זה. אני רואה שהכוכבים נצחיים, אני רואה שהאדם מת, כלומר, למה התורה סיפרה לנו את זה? טוב, אז בואו נתקדם שוב. נעבור שוב לפסוק ג' ויאמר אלוהים, יהי אור. לא הבנתי. אתה אומר שבלילה אין אור?
יש אור.
תתקשר בלילה לחבר שלך באוסטרליה, הוא יגיד לך שהיום עכשיו יש אור. שמואל מבקש שתפסיקו להפריע. עכשיו. טוב. עכשיו אני רוצה לעבור ברשותכם לפסוק ג' אבל אני רוצה לקרוא חלק אחר של הפסוק. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. שאני רוצה להבין מה זה ויהי. ויהי, הכוונה שעוד פעם היה. אבל אם אמרנו שהאור הוא נצחי, אז איך הוא יכול להיות נצחי פעמיים? אני רוצה לתת לכם את התשובה. אם יהי אור, זה נצחיות בעולם הזה. אז מה נשאר? ויהי אור, זה נצחיות איפה? בעולם הבא. כלומר, כשם שיש אור תמיד בעולם הזה, כך יש אור תמיד, אולי אור אחר, בעולם הבא. יכול להיות, באמת זה אור אחר. אבל מה שיוצא, שיש אור כל ימי העולם הזה, ואור כל ימי העולם הבא. בואו נבדוק מה כתוב לגבי הרקיע. אני חוזר לרקיע. ויאמר אלוהים יהי רקיע, האם כתוב ויהי רקיע? התשובה היא לא. כתוב ויעש אלוהים את הרקיע. אז מה אני לומד לגבי העולם הבא? יש רקיע או לא? אין. שמיים כעשן נמלחו. אין רקיע בעולם הבא. עכשיו בואו נתקדם. האם יש דשא בעולם הבא? תשובה, לא. ותוצא הארץ דשא. לא כתוב ויהי דשא. האם יש מאורות בעולם הבא? כתוב יהי מאורות, אבל לא כתוב ויהי מאורות. כתוב ויעש אלוהים.
מושג עולם הבא
לא מוזכר מכאן שהוא מוזכר. זאת אומרת, אם כתוב פעמיים, מכאן שאם כתוב פעמיים יהי, והסברנו מה? הסברנו שיהי זה קיום נצחי. אם כתוב פעמיים יהי, אני מבין שהכתוב אומר לנו שיש שני קיומים נצחיים, האחד עולם הזה והעולם הבא. כך שהטענה שעולם הבא לא מוזכר בתורה איננה נכונה. הרי לפנינו שכן. אז תקרא לזה מקביל, זה לא משנה. תקרא לזה מקביל. כן, הרמב״ם אומר, זה שקוראים לו הבא, זה לא מפני שאינו קיים עתה, אלא מפני שאנחנו ניגשים אליו אחרי המוות. אבל הוא קיים גם עכשיו. עכשיו בואו נחפש. לא נאמר. לא נכון. לא נאמר בשום מקום יהי ערב, ולא נאמר בשום מקום ויהי ערב, בעקבות היהי ערב. כלומר, פה ויהי ערב, ויהי בוקר, זה משמעות אחרת לגמרי. אנחנו מדברים כאן על הנבראים, ולא על הזמנים. עכשיו, זאת כל השאלה. אתה מדבר, האם זה הקוסמוס בכלל?
כי בקוסמוס יש עוד
הרבה שמש, הרבה לנחלים. כן, אני אתייחס לזה עוד מעט, בסדר? אני עוד לא יודע מה זה רקיע, כי אני עכשיו מתייחס אך ורק לשאלה אחת, ליהי וביהי. זה שני המילים היחידות שבשלב הזה מעניינות אותי. אני לא יודע מה זה רקיע, לא רוצה לדעת מה זה רקיע, אני רק יודע שעל הרקיע כתוב יהי ולא כתוב ויהי. בסדר? זה מה שאני יודע. עכשיו, אותו דבר לגבי בעלי חיים. עכשיו, מה קורה עם האדם? ראינו לגבי האדם, לא נאמר יהי אדם. האם לגבי האדם נאמר ויהי? יפה, בפרק ב' ויהי האדם לנפש חיה. אז אם ככה, אם אני עושה מפה מאוד ברורה, שתי עמודות, מה יש בעולם הזה, מה נצחי בעולם הזה, מה נצחי בעולם הבא. בעולם הזה הדבר הנצחי זה האור, הרקיע והמאורות. כל מה שדומם צומח, וכל מה שצומח חי או מדבר, לא כתוב שיש קיום נצחי. לא כתוב היום. עכשיו, אם אני עובר לעולם הבא, אז יהי אור, אז יש אור. ויהי אור, כן? ויהי אור, יש אור בעולם הבא. ויהי האדם, גם כן. אז מה יש בעולם הבא? אור ואדם. וזה בעצם מה שעשתה התורה כאן, נתנה לנו מפה. מפה של המציאות. מה נצחי בעולם הזה, מה נצחי בעולם הבא. ואז אפשר לומר שזה מה שאומר המסילת ישרים, רמח"ל במסילת ישרים, תכליתו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. עכשיו כל זה, בעצם התורה רצתה לתת לנו מפה של התפתחות בעולם, כי בעולם אנחנו רואים הרבה דברים, רואים עצים, רואים כוכבים, רואים בני אדם, אנחנו לא מבינים לאן כל זה הולך. אז התורה אמרה לך, זה נצחי, זה לא נצחי. מה שנצחי זה האור והאדם בעולם הבא. בסדר? עד כאן הסבר שלגבי יהי ויהי. יש שאלות בשלב הזה? כן.
אור שנוצר שעליו נאמר ויהי אור, זה אור שבעת הימים, בכלל לא האור שאנחנו מדברים עליו.
זאת לא שאלה, זאת אמירה. ואתה צודק. אתה צודק. עכשיו. הוא אומר שזה לא אותו אור. אני חושב שזה נכון. חזל אומרים, האור נגנז. כן, בכלל. המושג אור הוא מושג לא ברור בכלל. כן? אמרו הדרשנים, אור בגימטריה אינסוף. זה נכון, אגב. כן? אין לנו תפיסה בדיוק מהו האור. אפילו מבחינה פיזיקלית, קשה להגדיר מה זה האור. עכשיו, לגבי השאלה... לא כתוב וימש, אלא
וימש.
וימש. כן, בבקשה. כן, מה אדוני אומר? יפה. אז זהו, אני ממליץ לקרוא את ההקדמה של המהר"ל מפראג לספר אור חדש. יש לו שני עמודים רק כדי לענות על השאלה שלך, והוא גם מתייחס ל"ויהי ערב ויהי בוקר" ו"ויהי בימי אחשוורוש" וכו'. כלומר, כל המושג של ויהי בכלל, מה הוא? בסדר? אבל זה יביא אותנו רחוק מדי. כן, בבקשה. אכן כן. עכשיו, לגבי השאלה, פה נשאלה שאלה מקודם, לגבי, כן, האם התיאור שיש לפנינו כאן זה התיאור של הקוסמוס, או רק של מערכת הכוכבים הקרובה אלינו? על איזה עולם מדובר בכלל במעשה בראשית? אז יש בזה שיטות שונות, כן, כידוע. למשל, המלבים, שכבר הכיר את המדע החדש, אומר שהתורה דיברה אך ורק על מערכת השמש הקרובה אלינו. אגב, יש לו רעיון יפה. הוא אומר שכאשר נהיה המאור הקטון, כתוב ואת הכוכבים. אז ראו את הכוכבים הרחוקים. כן, כאן לא כתוב שנבראו הכוכבים. אז זאת אומרת שהכוכבים היו קיימים, רק שאי אפשר היה לראות אותם. כל זמן שהיו שני מאורות גדולים, ברגע שאחד התקטן, אפשר היה לראות. זה דעת המלבים, בסדר? זה ניסיון לא רע, גם פרופסור נתן אביעזר, אוניברסיטת בר אילן, כתב ספר בשם בראשית ברא, שבו הוא מנסה לטעון שכל מה שכתוב בפרשת בראשית, זה מקביל לשלבים השונים של היווצרות המציאות לפי המדע החדש. כולל תורת האבולוציה והעידנים הגיאולוגיים והמפץ הגדול, הכל הוא מכניס שם. לפי עניות דעתי, כל זה לא נכון. כן, כלומר, כל פרשת בראשית איננה מדברת על העולם הפיזי שלנו, בכלל. הפרשה מדברת על מציאות מטאפיזית, אידאית, שמקבילה לעולם שלנו. ולכן יש דמיון, לכן יש שם גם רקיע ואדם וכוכבים וכו'. אבל מדובר שם, כל פרשת בראשית מדברת במישור הרוחני הנסתר. איך אני יודע? זה כתוב מפורש בבראשית רבה, שעד ויכולו סוד, כבוד אלוהים הסתר דבר. אומר הרב קוק, אם זה כפשוטו, איפה הסוד? אז זה הכל סוד, בסדר? זאת אומרת, גם הימים שמדובר עליהם זה לא ימים, זה אפילו לא זמן, כן? מדובר על משהו אחר לגמרי.
בראשית רבה לא מנסה להוציא את ה...
נקרא מידי צפותו, זה לקצותה פרעי. למה נקרא 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 נקרא? המושג של פשט, צריך להבין מה זה אומר. אם מישהו אומר לך משל, אז יש פשט למשל, אבל זה לא מפסיק להיות משל. אתה מבין מה שאני אומר? כן, כלומר, אם אני מדבר איתך על משל, עכשיו, למשל יש פשט, אבל זה לא מפסיק להיות משל בגלל זה. כלומר, לא בגלל זה, המשל יהיה עצמו פשט. טוב, בואו נתקדם. הוא אשר דיברתי.
זה הרמב״ם.
זה לא גשמי, ברור שזה לא גשמי. אני אשאל אותך שאלה פשוטה. כשמישהו מת וקוברים אותו. עכשיו שואל הנכד הקטן, איפה סבא? מה אומרים לו? הוא אומר, זה לא נכון, שמתם אותו בקבר. מה, אז מה התשובה? הגוף בקבר, ונשמה, בגן עדן. והתורה מדברת על חטא האדם בגן עדן. אם כן, זה לא מקום גשמי. פשוט, מה שהיה להוכיח. פשוט מאוד. השאלה היא, מתי מתחיל הסיפור של האדם ההיסטורי? זאת שאלה אחרת. אתם יודעים איפה מתחיל הסיפור של האדם ההיסטורי? בפרק ג' פסוק, אני אגיד לכם בדיוק, כן, פסוק כ"א, אז מתחיל האדם ההיסטורי. נכון? אתה לא יודע? ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור. מה זה כותנת האור של האדם? הגוף. אז מכאן ואילך יש להם גוף. עד אז אין גוף. הראיה שאין להם גוף, זה שכתוב במפורש שהם היו ערומים. אם הם היו ערומים, סימן שהיו בלי גוף, כי הגוף הוא כיסוי. ברור, כותונת האור זה הגוף. כן, דברים פשוטים. טוב. טוב. עכשיו, אם נמשיך, בואו נעשה לרגע אחד חשבון. אתם בוודאי יודעים מה נברא ביום הראשון, בשני, בשלישי, ברביעי, בחמישי, בשישי. ביום הראשון, עד כמה שאני זוכר, נברא האור. אני חושב שזה מקובל עליכם. נברא האור. ביום השני נברא הרקיע והים. כלומר, יש איזה חלל שהוא נקרא הרקיע, ומתחת לו יש מים. זאת אומרת, יש רקיע וים. מה ההבדל בין אור לבין רקיע וים? אור זה הרבה יותר מופשט, רקיע וים זה כבר יותר מגושם. מה נברא ביום השלישי? יבשה וצומח. זה עוד יותר גשמי. כלומר, אנחנו עברנו מן המופשט אל המגושם. אני מסכם, ביום הראשון אור, ביום השני רקיע וים, ביום השלישי יבשה וצומח. כדאי לכם לזכור, כדי שתוכלו לענות נכון בבוחן שיהיה בסוף השיעור. מה נברא ביום הרביעי? מה זה מאורות? זה אור. זה אור. אז בדיוק הוא ביום הראשון. מה ההבדל בין האור של היום הראשון לבין המאורות? פשוט מאוד. פשוט מאוד. המאורות זה אור בתנועה. לעומת האור של יום הראשון, שלא כתוב שהיה נע, אבל כאן יש מאורות, זה מסתובב. מה נברא ביום החמישי? מה נברא ביום החמישי? לתת תשובה נכונה בבקשה. העופות והדגים, נכון? מה זה עופות? זה יצור חי בתוך האוויר, נכון? כלומר, התמלה בחיות, תנועה. זה מים, זה תנועת חיים בתוך המים. אז אם כן, מה ההבדל בין היום השני ליום החמישי? ביום השני יש לכם רקיע וים, סטטי. ביום החמישי רקיע וים בתנועה. אז בעצם אין הבדל בין היום השני לבין היום החמישי, אלא התנועה בלבד. כמו שאין הבדל בין היום הראשון לרביעי, אלא התנועה בלבד. מה נברא ביום השישי? בעלי חיים ואדם. מה זה בעלי חיים? זה צומח שזז. כן? מה ההבדל בין חסה לבין חתול? שניהם חיים, רק שהחסה עומדת במקומה, משם החיות שלה, החתול זז כדי למצוא את מזונו בפחי האשפה. זאת אומרת שבעל חיים זה צומח שזז. אז מה ההבדל בין היום השלישי לשישי? אין הבדל, רק התנועה. ומה זה האדם? זה יבשה בתנועה. אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, שאם אני עושה חשבון, היום הראשון, השני והשלישי, הם בדיוק היום הרביעי, החמישי והשישי. עם הבדל אחד, התנועה. או אפשר לקרוא לזה? חיים. תדע? עכשיו, נשאלת השאלה, מה הדבר היותר אידיאלי? הקביעות או התנועה? לעמוד במקום או לזוז? מה יותר טוב? זה מחלוקת בין התרבות המזרחית לתרבות המערבית. בתרבות המזרחית, האידיאל זה הנצח והקביעות. כלומר, הסינים חושבים שלשנות את העולם זה לא דבר טוב. כי אם תשנה את העולם, מי אמר שאתה תגיע למשהו יותר טוב ממה שהיה? לכן גם האידאל, למשל, האומנותי, לא השתנה. אתם יכולים לראות הגרטלים סיניים מלפני 400 שנה, אותו הגרטן מלפני 3,000 שנה, אותו דבר. למה? לא שינו. לא שינו את הסגנון. זאת אומרת, עבור האדם המזרחי, העולם הקבוע והנצחי זה האידאל. עבור האדם המערבי, המערבי תמיד מחפש את הקדמה, לאן להתקדם. כן? כלומר, אתה מגלה משהו חדש בעולם, תשתמש בו כדי לשנות את העולם. אז נגיד את זה ככה. אנשי המזרח, התרבות המזרחית, מכירה את העולם של יום ראשון, שני ושלישי. והעולם המערבי מכיר את העולם של רביעי, חמישי ושישי. זה מאוד פשטני, אבל זה שומע אינטואיציה כוללת. כן, ברור שאנחנו נמצא מזה ומזה בשני המרחבים. אתה צודק. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מן העובדה שההיסטוריה האנושית התחלקה לשני מרחבים שכמעט ולא באו במגע אחד עם השני. טוב. ולכן שאלה לשאול את עצמנו, אם אנחנו מדברים על המושג הכללי מאוד, מאיפה זה בא? האינטואיציות האלה הן לא יכולות להיוולד סתם ככה בראש, אלא זה צריך להיות תרגום מסוים של המציאות. הנה, התורה מספרת לנו שיש אפשרות לראות את העולם כסטטי בשלושת הימים הראשונים, וכדינמי בשלושת הימים האחרונים. ברור. לפי זה, תשאל השאלה, ואיפה עם ישראל בסיפור הזה? ביום, איפה עם ישראל? התשובה היא, ביום השביעי. כן? היום השביעי, חז"ל אמרו שהשבת אמרה לקדוש ברוך הוא, לכל נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג, אמר לה, ישראל יהיה בן זוגך. כלומר, גם ישראל יש יום השביעי. עכשיו, מה עושים ביום השביעי? לא עושים כלום. לא עושים כלום. אבל אי אפשר להגיע ליום השביעי בלי להתכונן. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. יוצא שיום השביעי כולל בתוכו גם את התנועה וגם את המנוחה, לפי היתרון של מתוקה שנת העובד. מי שעבד, המנוחה שלו היא אחרת לגמרי מאשר המנוחה של מי שלא עבד. זאת אומרת שעם ישראל יש לו פה איזשהו ייעוד של איחוד התרבות האנושית. עד כאן מובן? כן, אגב, לפי זה מובן גם מה ש... מומנת התשובה לשאלה, מתי מתחיל השבוע? באיזה יום? מה? לא, מה פתאום? השבוע מתחיל ביום רביעי. יש לזה כמה הוכחות. אחת מהן זה שאפשר לעשות הבדלת עד יום שלישי. אבל חכמי הקבלה אמרו שיום רביעי, חמישי ושישי זה הזמן של הכנת השבת. ליום הרביעי מקבלים נפש, חמישי רוח, שישי נשמה. ואז מגיעים לנשמה יתרה בשבת. מה קורה ביום ראשון, שני ושלישי? מקבלים את ההשפעות של השבת שעברה. נשמה, רוח, נפש. כן? אז זאת אומרת שהשבוע מתחיל, גם לפי הקבלה, גם לפי ההלכה, יום רביעי. זאת אומרת, יש, וזה בדיוק מה שקראנו כאן בבראשית, שיש עולם דינמי ויש עולם סטטי שמקבל את ההארה מהשבת שעברה. עד כאן מובן. טוב. עכשיו, מהו התפקיד שלנו בתוך הסיפור הזה? אמרנו שייחוד התרבות האנושית. את זה אמר ישעיהו הנביא. איך אמר ישעיהו הנביא בפרק נון ט', פסוק י' ט', זוכרים, נכון? מה, לא זוכרים? ישעיהו נון ט', פסוק י' ט'. ואני אזכיר לעצמי לפחות. ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כאן הארצה רוח השם נוססת בו, ובא לציון גואל. כלומר, המשימה של העולם המערבי זה לדעת את שם השם, ויראו ממערב את שם השם. באמת בכל העמים המערביים נותנים לאלוהים שם. נכון? נותנים לו שם. ביוונית תאוס, בלטינית דיו, דאוס, סליחה, באיטלקית דיו, בערבית אללה, באנגלית גוד, בגרמנית גוט, בצרפתית לא זוכר. כן, תודה, אוה, תודה. כן. יפה. כן, כן, בסדר, תודה, פשוט. טוב לדעת. עכשיו, לעומת זה, במזרח אומר הנביא, כן, הנביא אומר, ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. במזרח לא נותנים שם לאלוהים. בספר הטאו תצ'ין של לאוצה, הוא אומר, הטאו הנקרא בשם איננו הטאו. נטול השם הוא מקור אלפי רבבות נמצאים. זאת אומרת שיש בעולם המזרחי סירוב לתת לאלוהים שם, נותנים לו כבוד. אגב, ביהדות יש שם לקדוש ברוך הוא? אבל לא אומרים אותו. זה גם, זה בעוד מוזר. שם זה כדי לומר אותו. יש שם ואתה לא אומר. אבל שם הוויה, שם הוויה. כן, הוא כתוב בתורה. אתה מכוון בו, אבל אתה לא אומר אותו. אז אתה אומר, זה משהו פרדוקסלי. זה גם שם וגם לא אומרים. זאת אומרת, זה בדיוק החיבור בין מזרח ממערב. אגב, כשאנחנו אומרים, השם אלוהינו השם אחד, כשאומרים השם אלוהינו השם אחד, אז אנחנו אחר כך מוסיפים הסבר. ברוך, שם כבוד. אז או שם או כבוד. שם וכבוד ביחד. בסדר? אז זה בעצם כל מה שאמרתי עכשיו, כתוב במבנה של מעשה בראשית. בשלושת הימים הראשונים, שלושה האחרונים ושבת. בסדר? יום השביעי. אז זה כבר אנחנו מתחילים יותר להבין מה התורה רוצה מאיתנו. היא נותנת לנו את הכלים להבין את המשמעות של מה שמתרחש בעולמנו אנו, בתרבות האנושית. בשבת יש פעילות נפלאה. יש בשבת הפעילות של ששת ימי המעשה. מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. זאת אומרת, התרחה של ערב שבת היא חלק מהשבת. זה מה שכתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי, אומרים, במחילתא, מה זה ויברך? ברכו במן, שהיה פי שניים מן ביום שישי. זה ברכה ליום שבת או ליום השביעי או השישי? זה לשבת. כן? ומה זה ויקדש אותו? קדשו במן, שלא ירד מן בשבת. אז יוצא בסוף שיש בדיוק אותה כמות מן בכל השבעה ימים. כן? אלא הכוונה שיום השישי מצד היותו הכנה, הוא חלק מיום השבת. בסדר? עכשיו, בעצם התחלנו קצת להבין, כן, את המבנה של מעשה בראשית. האם יש כאן עד עכשיו שאלות? כי אני הולך לסבך את זה עכשיו. בבקשה, דבר נא. למה הים והרקיע הם בצבע התכלת? כי התכלת זה הצבע של ההשתוקקות, משון כלות הנפש. כן? ולכן אמרו חז"ל, תכלת דומה לים, ים לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד. כלומר, שברגע שאני שם תכלת בציצית, והציצית זה הדבר הכי קיצוני שיש באדם, כי הלבוש זה הכי חיצוני, והכנף עוד יותר חיצוני, ושם אני מראה נוכחות אלוהית, על ידי התחלת, אז אם כן יש חיבור בין החלק היותר תחתון של הבריאה לבין ראשית הבריאה. כן? זה התחלת. כן. לבנת הספיר, שזה הצבע, זה הצבע של הלוחות, גם כן. טוב. ברור. מה זה? אז זה העניין, כן, 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 ואכן ברוך השם בימינו נתגלתה התחלת בחזרה. ודאי, ודאי, כפי שאתה אומר, כן, זה מתחיל בתו ומסתיים בתו, כלומר ראשית ואחרית. טוב, עכשיו אני רוצה פה להתחיל לשאול שאלה יותר כבדה. כל יום ויום של בריאת העולם מתואר בארבעה שלבים. בואו נראה למשל לגבי היום הראשון. ויאמר אלוהים יהי אור. איזה סוג משפט זה? המשפט הזה הוא תוכנית, ציווי. ויאמר אלוהים יהי אור. השלב השני, ויהי אור. מה זה ויהי אור? זה ביצוע. אז יש לנו תוכנית, ביצוע. וירא אלוהים את האור כי טוב, וירדל אלוהים בין האור ובין החושך. מה זה? זה שיפוט. שיפוט ומסקנות. בסדר? זה טוב, לכן עושים הבדלה, זה קוראים יום, ולחושך קרה לילה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מה זה המשפט הזה? סיכום. סיכום. זאת אומרת שאם אני פחות או יותר, יש קצת חריגות, אבל פחות או יותר, מה שכתוב בבריאת העולם זה שכל דבר נעשה בארבעה שלבים. תוכנית, ביצוע, שיפוט, סיכום. עכשיו, מה שמעניין אותי בשלב הזה, אני מתעניין בשלב הרביעי, סיכום. בסדר? בואו נראה. אני קורא כאן בפסוק ה', ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זה הסיכום של היום הראשון. ממה אני קורא בפסוק ח', ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. אם כן, זה הסיכום של היום השני. למרבה ההפתעה אני מגיע לפסוק י' ג'. מה כתוב? ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. זה הסיכום של היום השלישי. אל תופתעו יותר מדי, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, זה בפסוק י"ט. אני קורא עכשיו בפסוק כך ג', ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. אם כן, זה סיכום של היום החמישי. אחר כך, בפסוק ל"ד, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אם כן, זה סיכום של היום השישי. אחר כך, ויחולו השמיים והארץ וכל צבן וכל אלוהים את יום, ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. וכן זה הסיכום של היום השביעי. אתה אומר שלא כתוב בפסוק הזה? אז זאת אומרת, אתם מאשימים אותי בפומבי, ככה ברבים, שאני המצאתי פסוק. זה נכון, אגב, זה אגב נכון. באמת המצאתי. מה כתוב באמת? כתוב, אשר ברא אלוהים לעשות, סברים הרנן. טוב.
עשינו.
אז מה?
יש פה דברים.
כן.
יש פה דברים.
נכון. אז כאן אדם בשלב השיפוט. אנחנו עוד נגיע לזה. בסדר? אבל בינתיים אני בשלב של הסיכומים. יש סיכום ליום הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ולא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. הדבר הזה מטמיע. למה זה לא כתוב? מה?
זה
הסוג
לא.
אתה
מפרשים שלכן כתוב פרק
אבל אני שואל שאלה אחרת. אל תתחמק מן השאלה. השאלה היא, למה לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי? אין יום השביעי, כתוב ויחל אלוהים ביום השביעי, מה אתה אומר? אז אני שואל למה? למה לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי? אז צריך להיות כתוב. לא הבנתי. אתה מדבר על היום השני והשלישי עכשיו, נכון? שבשלישי כתוב פעמיים כיתו, והוא שלמה המלאכה של יום השני. לכן הוא כתוב כיתו ביום השני. אבל זאת לא הייתה השאלה שלי. אני שואל שאלה עיקשת. מדוע לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי? זה מה שאני שואל. על זה אני שואל. נא לא להתחמק מהשאלה בכל עומקה. אני פשוט, אני הולך לפי הפשט שבקצת. אם כל פעם שמסתיים יום נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, וזה לא כתוב ביום השביעי, סימן שהיום השביעי לא מסתיים.
לא נגמר, סליחה. הבריאה, חצי מהבריאה נגמרה.
נכון.
לכן כל יום בריאה,
נכון, יפה.
מסתכל בסיכום ויהי ערב ויהי בוקר. יום השביעי הוא יום לא של בריאה.
יותר מזה, הוא לא הסתיים. הוא לא הסתיים. זאת אומרת שאנחנו היום בתוך היום השביעי של הבריאה. איזה יום של הבריאה היום? יום השביעי.
היום הוא נצחי.
לא אמרתי שהוא נצחי. לא. יבוא יום שיהיה כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, ואז יתחיל היום השמיני. כן? אבל בינתיים הוא לא יסתיים. השאלה היא מתי הוא יסתיים, ומה המשימה של היום השביעי. כי הרי אם אמרנו שבכל אחד מן הימים יש תוכנית וביצוע ושיפוט, אז תשאל השאלה, מהי התוכנית? מה אתה אומר? אתה אומר שאין תוכנית. אז זאת אומרת, אתה אומר שאין תוכנית, אנחנו נוכיח שיש תוכנית. כן, אבל השאלה היא, מהי התוכנית? מה הביצוע? מתי זה יסתיים? ומתי יהיה כתוב סוף סוף, יהיה רבע יותר יום השביעי? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.